היא הייתה בת 54 בלבד, ונראתה כמישהי מתחת לגיל 40. אבל אחרי שחיה כל השנים האלה בין הפליטים היהודיים שלנו, נראה כאילו עבד לה רצון החיים. כל הזמן ההוא, הלא חייתה בפחד מהלשנה וחיפוש של הגסטאפו, ואין ספק שליבה נלאה לשאת כל זאת. יום אחד, שעה שהייתה לבד עם בני, קיבלה התקף לב. מצאתי אותה ללא רוח חיים. אמא קראה לך, ואחר כך לא אמרה כלום, גיבב הילד. ואז התמוטטתי. דודתי הזמינה אותי ואת קלוד לגור אצלה, ואחר כך באה ההלוויה. עד לבית הקברות גררתי את עצמי ברגל אחרי אמא שנלקחה ממני, שהשמיים גזלו ממני. אחר כך באה המשפחה ודודי, אחיה של אמא, הטיח בי. את דחפת אותה לקבר, מרוב פחדה בגלל כל האנשים ההם שהסתרת. הקרבת את אמך למען היהודים. בימים ובשבועות הבאים חייתי כמו עטופה בענן. כאילו יצאה נשמתי בעקבות אמי. גופי היה עליי למסע. מצאתי מסר אחרון של אמא אליי. פיסת נייר שעליה כתבה בעיפרון, יקירתי. אם יקרה לי משהו, אסור לך להתייאש. את צעירה, יש לך קלוד, ועוד תוכלי להיות מאושרת. עשית יותר מדי, הרבה יותר מדי. אני רוצה שתשכחי את צערך ותחי חיים רגועים יותר. מה שקרה היה צריך לקרות. זה צריך הרי לקרות ביום מן הימים. אני אלך בלי לסבול כאבים. תהיה זאת נחמתך הגדולה. אני נושקת לך ומחבקת אותך. אני אוהבת אתכם, שני אהוביי. אמא שלך, האוהבת ללא גבול. הפתק היה בארנקה, לכן מנעה ממני לאחרונה לפתוח אותו. זמן קצר אחרי שובנו לפריז, קיבלתי משרת פקידה במיניסטריון התעופה. מאחר שלא ניתן היה למצוא משרה פנויה בהוראה. אך נשמתי לא הייתה נשמת פקיד ציבור. חודשיים אחרי מות אמא, עזבתי את הפקידות ועברתי לעסוק בתרגום. כמו כן בדקתי עבודות תלמידים שלמדו בתכתובת. כך עלה בידי להירשם בסורבון, לשם קבלת תואר דוקטור בהיסטוריה. בסוף שנת הלימודים 1947, עזבנו, קלוד ואני, את פריז, ועברנו לז'נבה, עיר שקטה ומלאת אוויר יותר. סבתי מצד אבא חייתה שם, עם ביתה ועם חתנה. ראיתי אותם אולי 5 או 6 פעמים בחיי, אבל עתה הייתי זקוקה למשפחה. יותר משנה שהינו בעיר שוויצרית זו. מצאתי חדר מרוהט, ומאוחר יותר דירה. קלוד למד בבית ספר קתולי עם פנימיה, המוסד היחיד שתוכניתו הייתה מקבילה לזו של בית הספר בצרפת. בית הספר לא היה רחוק מביתנו, ולמעשה היינו יחד מחצית השבוע. כדי להתפרנס, מכרתי בערבים פוליסות ביטוח. במשך היום עבדתי לקראת הדוקטורט שלי, בבית או בספרייה העירונית. אוי ואבוי, כבר 7:30, בקושי נותרו לנו שעתיים עד שנלך למקווה. פרק ב', ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש, והנה הכל הבל ורעות רוח. את האלוהים ירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. לפי דיני התורה המדוקדקים, המקווה היא בריכה עשויה מלט ומכוסה עריכים. אדם אחד בלבד יורד במדרגות לבריכה זו של מי גשמים. יהודים חרדים מאוד טובלים בה מדי בוקר, לפני תפילת שחרית. ויש אחרים הטובלים כל יום שישי לפני כניסת השבת. מקווה אחד בלבד היה בפריז בשנת 1951. הוא היה ברחוב וילארדואן, לא רחוק מן הפלסל הרובע היהודי של המראה. לשם הלכנו, אני ובני, בבוקר חמים זה של חודש יולי. קלוד נימול כמה חודשים לפני כן. לילד בן 10 זהו ניתוח עדין ומכאיב. תחילה היססתי אם לבצע אותו, כי מחאותיהם של ידידיי הדאיגו אותי מאוד. אין לך כל זכות לגרור את בנך להרפתקה כזאת, טענו נגדי. שאלתי את עצמי, אם אין מן התבונה בכך, לחכות עד שיגדל, ואז תהיה זאת החלטתו שלו, כשהוא מודע לחלוטין להתחייבויות הנובעות ממעשה זה. כששוחחתי איתו על טענותיהם של ידידיי, הוא קרא כמעט בבכי, גם אני רוצה להיות יהודי. את רוצה לעזוב אותי, אמא? זה לא אכפת להם מה שאת עושה. תגובתו סילקה את כל ספקותיי. לא הייתה זו, אלא קריאתו הכנה של ילד שביקש לא לאבד את המגע עם אמו. זה גם הזכיר לי שהאלוהים נתן לי ילד שעליי לדאוג לצרכיו הרוחניים. כיצד אוכל להזניח אותו בתחום זה למשך שנים? אם הדרך שבחרתי טובה בעבורי, למה לא תהיה טובה גם לבני? אך כשהגיע הרגע שבו נאלצתי לעזוב אותו לבדו עם הרופא המוהל, הוא נתמלא חרדה. הוא זעק אליי לעזרה. מרחוק ניסיתי לעודד אותו, אך כשהרופא סימן לי ללכת, נמלטתי מן המקום כשמועקה בליבי הכואב. האישה היהודיה הממונה על המקווה קיבלה את פנינו בחמימות. מסרתי את קלוד לאנשים שחיכו לו, ואני הלכתי בעקבותיה. היא לקחה אותי לחדר אמבטיה והסבירה לי את חשיבותו של המעשה שאני עומדת לעשות. כשאעלה מן המקווה, אהיה מטוהרת מעברי, ואקבל עליי עול מצוות התורה. אחרי הטבילה הראשונה, אמרתי בקול רועד מהתרגשות את שתי הברכות, ברוך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על הטבילה. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. הברכה השנייה עוררה בי זיכרונות של מאורעות השנים האחרונות, השואה שירדה על העם היהודי, עמי, על המיליונים שנשללה מהם הזכות לחיות ולהתקיים. שעה לאחר מכן עזבתי יחד עם בני את הבית ברחוב וילארדואן. אני הייתי לרות והוא לאוריאל. תכתבי להם שנעשינו יהודים? שאל אותי בני אחר הצהריים, שעה שדפדף באלבום המשפחתי שלנו מז'נבה. כמובן יקירי, אבל נחכה קצת. 3 שנים חלפו מאז עוזבנו את שוויץ. שהותנו בארץ זו היא שנתנה לחיינו את הכיוון החדש. הכישלון של חיי הנישואים הקצרים שלי, אימות המלחמה, הבלהות שלאחר מכן בתקופת הטיהור, פטירתה של אמא, ולבסוף, המגע עם משפחת אבא האדוקה, שהייתי דומה להם מאוד. כל אלה החיו את שאיפותיי הדתיות. כומר משכיל ובן תרבות השאיל לי ספרים לקרוא בהם. הייתי מחזירה לו אותם בצירוף השגותיי והסתייגויותיי. אף השתתפתי בשיחות עם הפרוטסטנטים בעיר של קלווין. גם מהם לא התרשמתי ביותר. אך באותה שנה, עדיין קיוויתי למצוא את עצמי בתוך מסגרת הנצרות. אלי, הראני את האור, הוליכני לקראת האמת, התחננתי כל הזמן, תן לי לעבודך כרצונך. אך רוב ימיי היו מוקדשים לענייני היומיום הגשמיים. ילדי, הכנת הדוקטורט ומכירת פוליסות ביטוח. ואז, באחד הערבים, נתקלתי באדוונטיסטים. פגשתי אותם בנסיבות בלתי רגילות. בחורה בלונדינית פתחה לפני את הדלת, ואני התחלתי לשוחח איתה על ביטוח חיים. היא קראה לגיסה. הוא נכנס כשחיוך נסוך על פניו. כבר קיוויתי לערב מוצלח, ואז ניתז עליי מתח של צוננים. איננו חותמים על שום ביטוחים. אני מנסה להעמיד אותו על טעותו, אך הוא קוטע את דבריי. בקרוב יבוא המשיח, אז לשם מה לנו ביטוח חיים? קטי בתדהמה. דיבורים כאלה בעולם שטרם התאושש מן המלחמה, שמלחמת הקיום הייתה בו כה קשה. והנה, יש אנשים בעלי אמונה כל כך פשוטה, המסוגלים לוותר על הבטחת הקיום החומרי. הדובר הזמין אותי להיכנס. מבנה גופו היה בינוני, הופעתו חביבה. אך הוא שפה מרץ ורצון עז. נראה היה בו שהוא אוהב לשוחח. גיסתו הייתה גבוהה, מלאת חיים ובריאות. יראת הכבוד שהיא רכשה לגיסה הייתה גלויה לעין. אחרי כמה רגעים הצטרפה אלינו גם אשתו, קטנה ועדינה. דומה שמחלה כלשהי הזכינה אותה מאוד. שיחתנו נמשכה כל הערב והייתה מלאה חיים. אנשים אלה התרחקו מן הקתוליות בחיפוש אחר היסודות הבסיסיים הנאמנים של הכנסייה. הכנסייה הרשמית לא סיפקה אותם. הם ביקשו לחיות כמו הנוצרים הראשונים, תלמידי מייסד הנצרות. אמונתם, כך הסבירו לי, ניזונת מן הברית הישנה והחדשה גם יחד. וכמו היהודים, הם נחו בשבת ועבדו ביום הראשון. ומה שנוגע לחוקי המאכלות שבתורה, הם פישטו אותם, הם נמנעו מלאכול בשר. לגביי, הייתה הפגישה עם אנשים אלה בעלת עניין מיוחד, שכן באותם הימים היה חסר לי מאוד סיפוק רוחני, ותרתי אחר אופקים חדשים. כשנפרדתי מהם באותו ערב, הם הזמינו אותי לסעוד אצלם ביום שישי, בערב, ולמחרת בשבת. כך זכיתי לשבת האדוונטיסטית הראשונה שלי. נראה שכבר בשיחתנו הראשונה, הבחינו מערכיי במשיכתי לתנ"ך. באותו ליל שבת, ראשון, זה היה הנושא העיקרי ליד השולחן. הייתי מאושרת, ובשמחה קיבלתי עוד הזמנות לשבתות הבאות. אך הם לא הצליחו לשכנע אותי להצטרף אליהם בתפילה, לא בביתם ולא במרכז הקהילתי שלהם. הייתי מאופקת וזהירה, שמרתי על מרחק. כמעה כמעה, עייפתי. מן הוויכוחים הממושכים ומביקורי השבת שלי. פרט לאיסור המלאכה שהאדוונטיסטים מקיימים ביום השביעי, דומה השבת שלהם מאוד ליום הראשון הנוצרי. ומשלא נותר עוד בינינו על מה לדון בו, נעשיתי משועממת מן השבתות שלהם, כמו מימי הראשון בימי ילדותי. חוסר הגמישות של עצמי יחזב אותי ביותר. ריווחתי את ביקורי אצלם, עד שיום אחד חדלתי בכלל לבקר. לא יכולתי להשלים עם הברית החדשה, למרות כל תיקוניהם של האדוונטיסטים. אותם הימים הייתי קרובה למדי לבני זוג אחד מז'נבה, אלישבע ופיליפ שניידר. הם היו משוקעים בציור הרבה יותר מאשר בדת. זוג אנשים שהתאימו זה לזה בצורה נפלאה. יום אחד חלתה אלישבע מחלה חמורה מאוד. ההבחנה הייתה סרטן. הגילוי המזעזע הזה בא עליהם כשהם בשיא אושרם. הטיפולים שהיא עברה בשוויץ לא הביאו כל תועלת, מצבה הלך והחמיר. בסוף הקיץ היא הייתה אנוסה להיכנס לבית חולים פרטי בפריז. בעלה ואני נסענו הלוך ושוב בין ז'נבה ופריז. כשאנו מתחלפים בשמירה ליד מיטתה, קלוד בילה חופשתו בלוארה. כמה חודשים לפני כן הפסקתי לעסוק בביטוחים ופתחתי עסק של ייצוא יבוא בין צרפת ושוויץ. זמן קצר לאחר מכן הודיעו הרופאים לבעל הצעיר כי לא נותר להם יותר דבר לעשות. היא הייתה כחושה עד להחריד. צבע אורה צהוב כשעבה ופניה נשתנו לבלי הכר. כה מאושרים היינו. זה היה יפה מדי. לא היה יכול להמשיך, אמר פיליפ, כשעזבנו את בית החולים. הוא בכה. דיכאון תקף אותי. במשך שבועות נשאתי עיניי לשמיים והתפללתי לרחמים בעבור אלישבע ובעלה. אני, שכל כך התאוויתי למצוא את חבריי לחיים, הרגשתי היטב מה פירושו של דבר בשבילם. אחרי שמצאו איש את רעהו, להינתק זה מזה בצורה כה אכזרית ופתאומית. כשחזרתי לחדרי במלון, רדף אותי מראה של אלישבע הגוססת ושל בעלה הבוכה. דמעותיו של גבר מרגשות יותר. אין דמעתו קרובה. הרפואה שוב לא יכלה יותר להציל, ותפילותיי חזרו ריקם. כשאסונם של ידידיי הציק לי, שקעתי במחשבות. בעבר הייתה זכותם של נביאי ישראל מצילה נפשות, אך אני, מי אני? זכרתי שבימים ההם היו היהודים מקריבים קורבנות בבית המקדש. אקריב אף אני קורבן לשם. אתן לו לנסות אותי ולהציל את אלישבע. ימים אחדים לאחר מכן יצאתי מבית החולים יחד עם אביה של אלישבע, שהוא עצמו היה רופא. הסוף היה קרוב, שאלה של שעות, אולי ימים. מדוע אין עושים לה עירוי דם? שאלתי. זהו בדיוק מה שאסור לעשות. מה אתם מסכנים? אני בטוחה שעירוי ייתן לנו מעט זמן. זה בלתי אפשרי, ענה האב המיואש. אנא, נסה. בקש מהם לעשות עירוי. הרעיון שלי זכה כנראה לאמון אצל דוקטור לנגלואה, אביה של אלישבע. למחרת היום הוא העלה את ההצעה בפני הרופאים של אלישבע עצמה. תשובתם הייתה שלילית, אך הוא עמד על דעתו. העירוי בוצע רק אחרי שאביה של החולה חתם על כתב פיטורין, המשחרר את הרופאים מכל תוצאה בלתי רצויה, ואז נתרחש נס. אלישבע התאוששה מעט. היא חזרה לשוויץ ועברה ניתוח, ואחר כך טיפולי רדיום. בסופו של דבר, החלימה לחלוטין. אין מילים לתאר מה חוללה החלמתה של אלישבע בשביל המשפחה. הייתה זו ממש תחיית המתים, ואני הייתי שותפה בה, שותפות סודית, שאיש לא יכול היה לשער. שערי שמיים נפתחו, השם שמע תפילתי. הנה, ראיתי לפניי אור מזהיר שהאיר את כל ישותי. מעולם לא הרגשתי קרובה כל כך לבוראי. מעולם לא פיללתי לחוות את קיומו. קורבני נתקבל ברצון. השנה שאחרי הבראתה של אלישבע חרוטה בזיכרוני כליל בלהות ארוך. העסק שלי, שבתחילה התפתח יפה וללא בעיות, היה פתאום באוכריי. הפסדתי בו כל מה שהיה לי, ושקעתי בחובות כבדים. רשעותו של שכן כמעט שעלתה לי בדירתי בז'נבה. הצלחתי להחליף אותה בדירה בפריז. קלוד ואני התיישבנו שם. מיד אחרי שהסתדרנו, פתחתי שוב חברה של יצוא יבוא, שעד מהרה הצליחה מאוד בעסקיה. ואז, פתאום, שוב הראה שואה. ביקרתי אצל ידידה ותיקה, מרת בדייר. היא לקחה איתה את בני לכפר, ואני הצטרפתי אליהם בסופי שבוע. אולי הייתי חסרת נשימה בימים ההם, אבל רוחי לא נשברה. גיליתי משמעות מסוימת בניסיונות הקשים האלה. ראיתי בהם את תשובתו של השם לתפילתי, וסימן שעליי עדיין להוסיף בחיפושיי הרוחניים. בהיותי לבדי בפריז, חידשתי את עבודתי על הדוקטורט שלי. קראתי שוב בתנ"ך, בנביאים, במשלי, בתהילים. בלעתי ספרים על הדת ועל תורות הסוד. הלו, זה עתה עברה עליי חוויה מיסטית, והיה זה הגיוני שאחפש הסבר בתורת הסוד למה שעבר עליי. המייסדים הדגולים של אדוארד שורה היה הספר הראשון שהרשים אותי מאוד. המחבר מציג בחיבור זה את מייסדיהן של הדתות העיקריות. הדמות הבולטת ביניהן היא משה רבנו. כך ראיתי אני את הדברים. אני הטירונית. הקסימה אותי הדמות של משה רבנו, כדרך שהוא צייר אותה. משה לא היה פטריוט, אלא מושיע עמים, שגורל האנושות כולה עמד לנגד עיניו. ישראל היה בשבילו אמצעי בלבד. דת עולמית הייתה מטרתו. ומעל לראשיהם של הנוודים ראה הוא את העתיד. דרכי השם נסתרות. במשך שנים רבות הכרתי הרבה יהודים, זרים למורשתם. זרים למורשתם. והראשון שהוליך אותי אל משה ואל תורתו היה דווקא לא יהודי. חזרתי וקראתי את שורה מאוחר יותר, אחרי שלמדתי תורה. הזדעזעתי. הרי כמעט כל מה שהוא כותב אינו נכון. אפשר לומר שהוא הפך את המנהיג היהודי ללא יהודי, מפני שהשקפת עולמו של שורה לא הייתה יהודית. וכלום ייתכן אחרת. תקופת המסתורין של חיי הייתה קצרה. תורות הסוד ובעלי המסתורין חוקרים מערכות. הם מדברים על מקרו-קוסמים, מיקרו-קוסמים ועל האדם הקוסמי. המונחים שבהם הם משתמשים והמראות שהם מתארים מפעילים את הדמיון עד שבני אדם מאבדים את חוש המציאות שלהם ומגיעים לבלבול החושים או לחושנות. בדרך זו הם מנצלים את ההרגשה העמוקה שבלב בני האדם שיש בהם משהו שאינו ניתן להצטמצם בהסברים רציונליים ומדעיים. בני האדם חשים שהחומריות אינה מספקת אותם, אך אין הם מוכנים לקבל על עצמם את ההתחייבויות המוסריות של דת כלשהי. הם שמחים לפנות ליוגה, לתמחונות, להתמסר להתבוננות מיסטית, אך מסרבים לקבל את הרעיון שהאלוהים עשוי להיות שותף פעיל בגורלם ולתבוע מהם מידה מסוימת של צייתנות. כתוצאה מכך, הם דוחים קבלת כל משמעת. לאחר שדחיתי את המושג של הגשמה, לא הייתי מוכנה לשקוע בכישוף. משורה עברתי לפבר דוליבה, דרך חרוזי הזהב של הפיתגוריאנים, המצוטטים על ידי הראשון ומוסברים על ידי האחרון. וכך הם מוסברים. הלא תדע, אם ירצה השם, שהטבע שווה בכל הדברים ושווה בכל מקום. אם רק תשכיל ותדע זכויותיך באמת, לא יתעבר עוד לבך למסעות שווא. הרעות האוכלות את האדם בכל פה. הלא, תבועת בחירותיו הן, ואומלל הוא האיש המבקש במרחקים את כל הטוב השוכן בקרבו. מי האיש המסוגל לאושר? הלא כמשחק בין רגשותיהם. נישאים כולם על גלים סוערים, מוטלים כמוסים במים שאין להם סוף. להתנגד לא יוכלו ואף לא להיכנע. אלוהים, הלא תוכל לפקוח עיניהם? לא, אדם שנברא בצלם עליו ורק עליו, להבחין בטעות, לגלות האמת. תמימי דעים עם פיתגורס, כותב פאבר דוליבייה, אנו רחוקים מן הרעיון שלפיו משועבד העולם לשני כוחות, כוח הטוב הבא מאלוהים וכוח הרע שבידי השטן. אלוהים לבדו הוא בורא העולם ומנהיגו. הוא ברא את העולם מרצונו, וגם האדם שנברא בצלמו ובדמותו, בעל בחירה הוא בעולם המסור לידיו. הוא נמשך לטוב או לרע, על פי בחירתו החופשית. בשביל פיתגורס, טוב הוא הרמוניה בין רצון האדם לבין השגת הבורא, והרע נולד מתוך המאבק שביניהם. האחדות באדם היא תוצאה של הרמוניה בין הגוף, הנשמה והשכל. אין שאלה של התעלמות מן הגוף או של סיגופים. פירושו של פאבר דה אוליבייה לתורת פיתגורס, פירוש המאיר את קווי הדמיון בין חשיבתו של פיתגורס לבין התנך, אישר את רגשותיי. כל עמי העולם מסכימים בדעתם על מידות טובות ורעות. את המוסר ואת עקרונות המוסר הנוצרי ניתן למצוא גם בדתות אחרות. אך אצל היהודים מתבטא הכל במעשים. זה ההבדל בינם לבין כל העולם. פיתגורס הגביר את צמאוני לרוחניות. ביקשתי להימלט מעולם שהדוקטרינות הדתיות שלו משעבדות את האדם במקום לעזור לו, ומוליכות אותו למרד או לייאוש. מעולם שהדוקטרינות הפוליטיות שלו טוענות שהן מיטיבות גורלו של האדם, אך לאמיתו של דבר, הן מקריבות אותן קורבן, באופן אישי או קולקטיבי. מעולם שהדוקטרינות הפוליטיות שלו, התפיסות הפוליטיות, טוענות שהן מיטיבות גורלו של האדם, אנחנו באים לטובתך. החלוקה למדינות, החלוקה לפוליטיקה בעולם, החלוקה למפלגות פוליטיות ולסיעות ולאידיאולוגיות פוליטיות. הם טוענים, אנשי הפוליטיקה והמפלגות, אנשי האידיאולוגיות הפוליטיות, שהם באים לעזור לאדם, אבל לאמיתו של דבר, הם מקריבים את האדם קורבן. הם משתמשים באדם, באופן אישי או קולקטיבי. עבודת האלילים היוונית והרומאית נדרדרה עד לאורגיות, ואחרי אלפי שנות מלחמה ושפיכות דמים, שקעה הציוויליזציה שלנו בחומרנות הבהמית ביותר. זו תרבות המערב עליה מדברת הרבנית רות בלוי. הציוויליזציה שלנו שקעה בחומרנות הבהמית ביותר לאחר אלפי שנות מלחמה ושפיכות דמים. זו עבודת האלילים שצמחה מיוון ורומי. זו תרבות המערב. בהיעדר כל אדם שידריך אותי באותם הימים, ראיתי בספר חרוזי הזהב עם פירושו של פאבר את חייליהם של אישי התנך הגדולים. האבות והנביאים נעשו בני הדור שלי. בלי שידעתי על כך, נקשרו קשרים רוחניים בין העם היהודי לביני. חשתי בתלות ההדדית שבין גופי לנשמתי, אך הייתי צריכה להוציא תיאוריה זו מן הכוח אל הפועל. מעל לכל, ביקשתי להוכיח במישור מוחשי ויומיומי את אהבתי. לא רק לבריות שמסביבי, אלא גם לבורא העולם כולו.